ריקול והילה סרור.
אז יצאנו לדרך.
יאללה, מוכן?
כן, מוכן.
התחלנו.
טוב.
מה העניינים?
אחלה, מה קורה, הילה?
בסדר גמור. תגיד.
כן.
מי אתה?
מי אני? אני עומרי קול. בן אדם שאוהב טכנולוגיה, אפשר לומר. וזהו, ואז אני הלכת הרעון לעשות את הפודקאסט הזה, ואנחנו פה.
כן, כאילו, נכון.
לא אפרט יותר מי אני.
נכון.
עם הזמן יכירו אותי.
זהו, אני גם חושבת שעם הזמן נכיר אותך יותר, ואני הילה, ונעים להכיר. ובאמת, עלה לנו איזה רעיון לעשות פודקאסט על טכנולוגיה אופטימי, וככה יצא. אז למה אנחנו כאן? למה באמת התחלנו יותר לעומק?
היה לנו רעיון בעצם, שמבחינת טכנולוגיה, קודם כל, יש לזה קונוטציה הרבה פעמים, לא יודע, בהרבה אנשים נשמע ככה בתקשורת, הרבה כתבות שמפחידות, המון קונספירציות מסביב, וכל הרשתות...
פחד,
כן, כן,
מלא.
כן, כן, מלא. בעיקר פחד, זה נראה כאילו הכיוון הולך לשם כל הזמן, או במקביל, כאילו באותו ערוץ יוטיוב יכול להיות לך איזה כתבה על כל הנושאים החמים, אני בכוונה לא... יש את הפיל שבחדר.
כן, הוא ממש כאן, מרגישים אותו, אולי שזוז קצת, שנוכל לנשום.
כן, טכנולוגיה שממש כולם מדברים עליה, על הדור הבא בסלולר הזה, ואותו ערוץ ביוטיוב שנותן לך את כל הדברים המפחידים, רגע אחרי פשוט נותן לך איזה פיצ'רים חמודים בסמארטפונים חדשים שיוצאים.
כי צריך לעשות כסף גם.
בדיוק. אבל בואי נגיד ככה, כל הדברים הנוכחיים הם חמודים, והעתיד תמיד נראה מפחיד ברמות אחרות.
זה נראה לי משחר ההיסטוריה שאנחנו איפשהו מפחדים כאנושות מהעתיד, כי אנחנו... אפילו שאנחנו יצורים שמסתגלים בסופו של דבר, עדיין יש בנו איזשהו פחד ממה שיבוא מהלא נודע.
בדיוק.
פחד מהלא נודע נראה לי.
אז באנו, אז אני חושב כאילו שבאנו לא בתור מומחים אגב.
בדיוק, לא מומחים, אנחנו לא מתיימרים להיות מומחים.
לא, אנחנו אמרנו בואי נחקור את הצד החיובי דווקא של הסיפור הזה.
בדיוק, בואו נחקור, נלמד ככה בשביל עצמנו ונשתף את מה שלמדנו. אנחנו משתפים אתכם תכלס בממצאים של מה שלמדנו, סתם בשביל הפן, בשביל הכיף, נכון?
כן.
כי תכלס באנו לפה בשביל ליהנות.
אנחנו גם לא מתיימרים בעצם... קודם כל כן, ליהנות, ואנחנו לא מתיימרים גם, לא יודע...
חלו, חשבתי שאולי שכחת שבאנו לפה ליהנות, אז אני מזכירה לך גם כן. באנו לפה ליהנות.
ומצד שני גם לא לצפות את העתיד, פשוט במקביל לאופציות המפחידות שנותנים לנו, באנו לתת את האופציות היותר נחמדות.
כן.
שיכולות להיות.
זאת אומרת, איפשהו אנחנו ננסה כמה שנצליח לפוגג את הפחד, כמה שאפשר, וננסה לתת לנו גם, וגם לכם, את הנקודת מבט החיובית הכי שאפשר על הטכנולוגיה. זאת אומרת שאנחנו בעצם ננסה להביא את הצדדים החיוביים.
כן.
הבנו?
בדיוק.
אפשר להתקדם?
כן.
יאללה, אז בוא
נתחיל. אז נתחיל בבסיס.
הבסיס.
של מה זה טכנולוגיה?
אני אגיד לך מה זה טכנולוגיה.
יאללה.
קודם כל, טכנולוגיה זה שילוב של שתי מילים, לא יודעת אם ידעת, זה שתי מילים ביוונית. לוגיה, שזה תורה.
אוקיי.
וטכנו, שזה אומנות.
ישר בכלל... באת לי.
כן, זה בכלל תורת האומנות.
אוקיי. באת לי ישר מוויקיפדיה, כאילו,
הלכתי על הוויקיפדיה, זה ההסבר הכי... אבל תכלס, כאילו, שחושבים על זה, תורת האומנות. מעניין.
כן, שזה נראה לא קשור בכלל.
לא קשור, כאילו, משהו אומני יש פה אפילו.
ואז שאתה יורד לעומק של מה שבעצם טכנולוגיה עושה, אז זה כלים מעשיים, פרקטיים. למענה על צרכים שיש לה אנושות בכללי.
מה למשל?
נתחיל מהדבר הכי, לא יודע, אחד הדברים הקדומים. מדבר שנייה על סכום. מזלג וסכין, זה סוג של טכנולוגיה בסוף.
איך זה סוג של טכנולוגיה?
כי אם בהתחלה, אני מניח פשוט שהאדם הקדמון אכל בידיים, אז אכילה בידיים היא גם לא אסתטית.
פרימיטיבי גמרים, לא?
פרימיטיבי.
כי האדם הקדמון כולו פרימיטיבי.
והיא פחות היגיינית. שהגיינה בתקופה הזאת זה חשוב לנו. ויש לנו גם את העניין של, מה רציתי להגיד? נוחות. למשל, מרק חם. אין לך מה לאכול אותו עם ידיים.
אי אפשר? ניסית?
אוכלים מרק או שותים מרק?
לא, אבל השאלה זה גם אם זה עם הידיים או עם אף.
אני מניח שאפשר ושזה לא כיף. אז הנוחות פה באה ממש לטובתנו.
אז המציאו, אז קוראים לזה טכנולוגיה בגלל הנוחות?
אני חושב שפשוט זה נתן מענה על צורך, זה כלי מסוים שנתן מענה לצורך, מבחינתנו זה טכנולוגיה.
אז זה כאילו איזשהו שלב שהוא מתקדם יותר, נראה לי, אם אנחנו מסתכלים.
מתקדם יותר מהשלב הקודם שלנו בעצם. אנחנו פשוט לא יודעים אף פעם לאן אנחנו יכולים לקדם דברים.
כן.
עכשיו, בוא נלך לדברים קצת יותר חשמליים.
יותר טכנולוגיים.
כן,
יותר. תן, זה יותר בטכנולוגיה.
מה שיותר נשמע לאנשים טכנולוגי, אז זה יכול להיות הדבר הזה של להזמין כפתור, כאילו להזמין מעלית בכפתור. למשל, פעם המעליות הראשונות, אני חושב, יש דוגמאות עדיין במזרח אירופה, בפראג וכאלה, של מעלית שהיא פשוט מסתובבת כל הזמן, ואתה צריך לתפוס אותה, לעלות עליה ולרדת איפה שאתה צריך. זה עדיין קיים שם בתור משהו היסטורי
זה
נחמד.
זה משחק כזה. כן. והשאלה אם יצאת מזה בחיים או לא. ואז מאשים את הטכנולוגיה.
בדיוק.
ואז יש פחד מטכנולוגיה. מובן, נראה מובן.
אז הטכנולוגיה הזאת שיפרה את החיים. ומצד שני, יש רכב שהיום בלחיצה של אותו כפתור, הפעולה היא אותה פעולה, אבל אתה פשוט אומר לרכב, כך תכנה את עצמך לבד, ויש שם כמה רכבים שכבר יודעים לעשות את זה, ועושים את זה אחלה. והפער הזה הוא ממש מגניב בסוף. בסוף, שלושת הדברים שהצגנו ממש שיפרו את החיים. אגב, אני בטוח שהבן אדם הראשון שניסה ללחוץ על הכפתור ולהיות בתוך הרכב כשהרכב מכנה את עצמו לבד, פחד ברמה הזויה מהקטע הזה. תחשבי על זה.
הראשון אולי לא, כי אני מתארת לעצמי שהיו שם איזה שהם ניסויים כשהוא לא היה ברכב.
יכול להיות, אוקיי.
על שלט נגיד, אם ניקח את זה, אולי. יכול להיות.
זהו, את מכירה, אני אשאל אותך שאלה. את מכירה את זה שאומרים, אתה רואה רכבת הרים שהיא נוסעת, כל הזמן, כאילו, כל הזמן אתה רואה את הנסיעה ואת כולם צורכים ונהנים וכאלה, אבל אז כשאתה עולה עליה מה קורה,
כן, זהו, בדיוק.
זהו.
אז אתה ממש מבין את המשמעות.
אז נראה לי שזה איפשהו שם.
מה שנקרא, הבנתי.
כן.
הבנתי.
הבנתי על בשרי כזה.
הבנתי, כן, הבנתי בדם שלי, הבנתי. כן. אז טוב, אז אנחנו באמת כאן לדבר קצת על היתרונות של הטכנולוגיה. אנחנו לא מתעלמים מהסכנות שיש בתוך העולם הזה, העולם הטכנולוגי. וברור שיש גם עוד המון תתי תחומים שלא הזכרנו, אם זה מחשבים, רובוטיקה, ננוטכנולוגיה, בלוקצ'יין,
רק מה זה ננוטכנולוגיה אבל?
מה זה ננוטכנולוגיה?
אז ננוטכנולוגיה זה כל הדברים הקטנים. למשל, במעבדים יש לנו מכשירים, כאילו, לא יודע אם לקרוא לזה מכשירים.
רכיבים, לא, רכיבים.
זה נקרא מוליכים למחצה, סמי-קונדקטורס, וזה דברים שהם בגודל של ננומטרים. כל הזמן מנסים רק להקטין אותם, כדי שנוכל להכניס כמה שיותר, שבעצם המעבדים יהיו יותר מהירים, חזקים. איך שלא נקרא לזה. מהצד השני זה גם יכול להיות DNA, שזה בכלל בהקשר הביולוגי, ששם אני, כמה שאני לא מבין שום דבר בסמיקונדקטורס, ב-DNA אני בכלל לא מבין שום דבר.
אולי אתה יודע, אם ככל שהפודקאסט הזה יתקדם, אנחנו נלמד ויש מצב שאתה תלמד, אתה תעמיק בזה יותר. אתה יודע, באנו לפה להנגיש את מה שלמדנו, אז אני מצפה שאנחנו, שזה יהיה אחד מרשימת הנושאים.
אוקיי.
אגב, אם יש לכם איזשהם נושאים שבא לכם שאנחנו נדבר עליהם, אנחנו ממש פתוחים להצעות ונשמח ללמוד ולהנגיש את המידע עבורכם. אז עברה לנו בתקופה האחרונה, עברה לנו תקופת הקורונה, עדיין.
Okay.
תלוי מתי אנחנו שומעים את הפודקאסט הזה, אבל בחלק מהעולם זה עדיין קיים. וחווינו בעצם בתקופה האחרונה איזשהו בוסט מטורף לשימוש בטכנולוגיה.
נכון.
בעצם סוג של קפצנו בזמן 5 שנים קדימה מבחינת יכולות טכנולוגיות, וגם כאילו מבחינת הדילוג על שלבי הפחד. אתה יודע, כאילו כשאנחנו עומדים בפני הלא נודע, אז לפעמים אנחנו משתתקים ועומדים במקום וקופאים במקום ולא יודעים מה לעשות. אז בתקופה הזאת הקורונה בעצם עזרה לנו להתגבר על הפחד, עד כדי כך שמדברים על זה שבעצם קיבלנו קפיצה טכנולוגית של 5 שנים קדימה אל העתיד, זינו קדימה.
כאילו, הכוונה היא בעצם שדברים שהיינו אמורים להשתמש בעוד 5 שנים,
כן.
היו אמורים להיות מוטמעים אצלנו כזה, בסטנדרט.
כאילו, היינו אמורים להתרגל.
עכשיו זה כבר קורה.
בדיוק, היינו אמורים להתרגל, להסתגל לדברים ולשינויים בטווח של תקופה של 5 שנים, מאיפה שהיה מזמן ההתחלה, לפני שהגיעה הקורונה. אבל בעצם קפצנו בזמן קדימה, ומרטי מקפליי לא היה פה, וגם לא דוק, וקיבלנו קפיצה מטורפת לעתיד. סתם דוגמה, אוקיי? בואו ניקח דוגמה פרקטית. יצירת קשר עם בנקאי.
אוקיי.
יצא לך ליצור קשר עם הבנק?
כן, באמת שיצא לי.
טלפונית?
טלפונית, אינטרנטית, שיחת וידאו כזה.
בדיוק. זה שלב למשל, שעד לפני הקורונה, עם כל התהליך הדיגיטלי שעברו הבנקים, הרבה פחות היינו עושים את זה, כי עדיין יש איזשהו אלמנט של בוא תגיע לסניף ותעשה את ה... נכון?
זה הרגיש לי ככה הרבה פעמים, שיש כן. דברים שאני יכול לעשות דיגיטלית.
שלח בפקס.
אבל מגבילים אותך למשל באיזה משהו, יודעים שזה אתה, הכל, כאילו, כל הזיהוי הטלפוני קורה, אבל עזוב, אתה צריך פיזית, תגיע לסניף, כן. נדבר שם, תחתום על המסמך.
כן, אז בתקופה הזאת בעצם אנחנו דילגנו על, על הפער הזה של א', שהבנקים יתרגלו ויהיו מוכנים מבחינה טכנית לעשות את השינויים האלה, וגם אנחנו, כאילו, גם אנחנו יש, כמשתמשים, כצרכנים של הבנק, יש לנו בעצם איזשהם הרגלים, אפשר לקרוא לזה ככה, שלא השתנו, ועכשיו כשהגיע הקורונה, אז נכנסנו כולנו להסגר, והיינו חייבים לעשות פעולות מרחוק גם, לאו דווקא רק להגיע לסניף.
בסדר, האמת, בתוך עד שפחות אוהב דברים כאלה, בירוקרטיים, כל מיני מוסדות כאלה, זה שינוי מבורך מבחינתי, שאתה יכול פשוט לטפל בדברים האלה בזמן הרבה יותר קצר גם, כי בדרך כלל הגעה לבנק, איך שאני חושב על הגעה לבנק, אני חושב על תור ארוך.
על תור ארוך, על חנייה, על מיליון ואחת דברים שאני יכולה להגיד לך כרגע.
זה מדהים איך שזה חוסך את זה פשוט, וזה... לי לפחות זה כיף, אני לא יודע מה לאנשים אחרים.
נראה לי שהבוסט הזה, זה כבר לא, זה לא מחכה לדעת אם זה כיף לך או לא כיף לך, זה פשוט עובדה קיימת.
זה כן, זה ברור.
זה עובדה קיימת. כי זה מה שקרה בתקופה האחרונה, כי זה פשוט תקפיץ לנו את כל ה... ממש, סדר גודל של 5 שנים קדימה. וסתם לדוגמה, שירותי הבריאות שלנו, עכשיו אנחנו יכולים לעשות, לא יודעת אם דיאגנוסטיקה כזאת ודאית, אבל אנחנו יכולים להשתמש בשירותים של רופא בצ'אט. או שיחה בווידאו עם רופא.
ששמתי לו גם שהשעות הן הרבה יותר רחבות, כאילו.
כן, זה לא רק, זה רק בלילה מגיע. כשאין שירות.
כן, הרי בסוף נניח, רוב הפעמים, לא יודע, מניסיון שלי עם רופא עם משפחה, אתה מגיע אליו, יש את הבדיקה הקטנה הזאת שהוא עושה, אבל בגדול הוא זורק אותך עם איזה מרשם, ולך תקנה את זה,
ויהיה
בסדר, כן.
ובהצלחה עם זה.
אז אפשר לחסוך את זה, וגם ב8 בערב, שבדרך אין רופא, לא מכיר רופא משפחה שעובד בשעה הזאת, אז אתה יכול לטפל בזה, לקבל מרשם, כאילו... אז זה... חושב שזה די שידרוג. וכן, הקורונה עם כל ה... כל הריחוק הפיזי הזה, אז בעצם, לא יודע, היא הולידה המון צרכים חדשים של ריחוק פיזי מצד אחד, מצד שני עדיין את השמירה
בדיוק,
לפונקציונליות
הזאת. בדיוק, שימוש בטכנולוגיה. בדיוק, אז זה המקפצה בדיוק. עדיין יש דוגמאות שהטכנולוגיה... סוג של עוזרת מצד אחד, ומצד שני היא בעצם נותנת, לא יודעת אם סתירה או מגבירה את אלמנט הפחד. בא לך לספר לנו?
בדיוק, כן. זהו, התלבטנו גם, נכון? התלבטנו אם להציג את זה פה.
התלבטנו מאוד.
כי הקונוטציה, גם שלי עדיין, אני חייב להגיד, אני לא שלם עם זה. לא שלם עם זה בכלל.
אני אגיד לך למה אני חושבת שכן צריך לתת לזה מקום, ותכף תדעו בדיוק על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על היזם שהוא אחד היזמים שבאמת יוצרים לנו את העתיד בעולם הנוכחי, שזה אילון מסק, ויש לו המון המון פרויקטים, המון דברים, חוץ מתיירות חלל למאדים, ועוד איזה 2,000,001 פרויקטים. ואחרנו נדבר דווקא על נוירולינק.
נוירולינק, נכון. כן. רוב האנשים, אני חושב גם שלא שמעו על זה.
זה פחות פופולרי.
פחות פופולרי.
בינתיים.
כן, בינתיים פחות פופולרי.
כאילו יש לו את טסלה ויש לו את ספייסיקס.
אני חושב שזה בגלל שההכרזה על נוירולינק הייתה ביולי 2019. למשל, טסלה היא כבר שנים איתנו
כן,
בגדול.
כן, כבר צועקים עליה הרבה זמן.
זהו, לוקח זמן לזה להתבשל, וגם ספייסיקס שנים וגם... המון כישלונות, אני זוכר בהתחלה.
וגם ספייסיקס עכשיו קיבלה בוסט רציני עם זה ששלחו ממש את,
נכון,
את האסטרונאוטים.
והטילים המגניבים האלה שלפני כמה שנים חזרו כזה.
כן, כן,
אלא,
כאילו, עדיין, זה פלקון 9, כן, הוא טס וחזר ונחת בזמן.
אפשר שאני מכירה את השם.
ברור, ברור.
אז זהו, אז נוירולינק היא פחות פופולרית משום מה, וסתם נגיד ככה את היבש, מה שהיא עושה, זה התקן שניתן לשתול במוח מבחינת החזון. נקרא לזה ככה, והוא מייצר ממשק לטכנולוגיה.
פחד. כן. יש פה אלמנט של פחד.
או למשל, אבל רגע, הוא גם יכול לשפר לנו את הזיכרון. זאת אומרת, מכניסים לך עוד איזה...
פיצ'ר.
400 טר על הזיכרון שלך.
כן, יש לנו פיצ'רים. זה כן. כמו בכל טכנולוגיה. כמו שאתה מייצר אפליקציה ויש לך פיצ'רים מעניינים, mm-hmm. אז גם בנוירולינג יש לך פיצ'ר.
בדיוק. ואני לא רוצה לחשוב על מה עוד זה יכול לעשות כנראה, אבל לפי ההצהרה של מאסק, מה שהוא אומר, המטרה היא לא להשתלט על המוח, אלא ליצור סימביוזה, וכן, גם אני שאלתי את עצמי מה... לא הייתי סגור על המילה הזאת, אז בתרגום לעברית זה פשוט חיים בצוותא של המוח עם בינה מלאכותית. זאת אומרת, שיהיה לנו יכולות שאנחנו אולי נחשב על משהו, אני מקווה שזה יהיה משהו כזה, ולמשל, העכבר שלך במחשב יזוז. לא יודע, זה נגיד שימוש שאני רואה.
ממצמץ וזה מצלם.
יכול להיות, כן.
אוקיי.
אולי אפילו, אבל עוד לפני המצמוץ, זאת אומרת, ברגע שה...
חושב על זה, אתה חושב על זה,
כן. ואז... אתה חושב ומתכוון לחשוב על זה או משהו?
אתה חושב, זה עושה פוקוס, וואי, אנחנו יכולים לקחת את זה, בוא נדבר עם אילון, אולי ניתן לו ככה רעיונות לזה. אתה חושב על זה, זה מכוון את הזום, ואז שאתה ממצמת, זה כבר תמונה...
זהו, זה המחוות כבר, זה כמו הפינץ' טו זום בסמארטפון.
כן, בדיוק.
ואז זה נורא הזכיר לי את שלמה המלך שיוכל לדבר עם חיות, אז כאילו, אז אנחנו נוכל לדבר עם טכנולוגיה. זה כזה... הרעיון. עכשיו, הציטוט...
אבל אני חושבת שזה לא רק שנדבר עם טכנולוגיה, כי אנחנו כבר איפשהו מדברים עם טכנולוגיה, אבל זה כאילו
כן,
נדבר
בידיים.
עם טכנולוגיה...
זהו, אנחנו מדברים חיצונית.
בדיוק. זה יהיה בתוכנו.
כן.
זה כאילו, על זה אני אומרת לך, יבלה. כאילו, כי זה יש פה איזשהו אלמנט שהוא מפחיד. נכון שכאילו, וזה גם כן חלק מהשאלה, ומה שאנחנו כאילו מנסים ככה להבין, ולא בטוח שאנחנו, יש לנו את התשובות, אבל כאילו, האלמנט של... זה טכנולוגיה שהיא אמורה לעזור, היא אמורה לתת פתרונות ומענה, למשל, לאנשים שיש להם בעיות ראייה. למשל, כשהם מתקינים את המכשור, אני מתארת לעצמי, או שהם משתילים, לדעתי זה יהיה איזה אלמנט של ניתוח או משהו, נכון? משהו כירורגי, סביר להניח.
זהו, זה שאלה טובה, זה באמת כאילו...
ואז למשל, בן אדם שהוא לא רואה טוב, או שהוא עיוור צבעים, הטכנולוגיה הזאת אמורה לעזור לו לראות יותר טוב, או לראות צבעים. לראות צבעים אולי זה לא המיין ביזנס, אבל הפואנטה היא בעצם לעזור לאנשים. או למשל, אדם שעבר, לא עלינו, אירוע של שבץ מוחי, אז בעצם יש איזשהו קצר במוח. ואז הטכנולוגיה הזאת היא יכולה לעזור למוח להתגבר מעל הקצר ולעזור להמשיך את תפקד כרגיל. על פניו, זה נשמע מדהים.
פוטנציאל כאילו, מדהים.
מדהים, זה כן. יכול לעזור להמון המון 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 אנשים. שזה אני חושבת האלמנט הפחות מפחיד. מה שיותר מפחיד זה מה קורה עם הטכנולוגיה הזאת מגיעה לידיים הלא נכונות.
כן, שזה תסריט שזה... כזה של סרטים.
כן. שאנחנו... או של מישהו שכבר נמצא בסרטים.
כן, גם. וזהו. עכשיו, אנשים לוקחים את זה לשם, אין מה לעשות. זה טבוע בנו, וגם ציטוט מעניין כזה מהכתבה של ההכרזה והכל, שהנשיא של החברה בעצמו אמר לאילון בהתחלה, שהוא לא בטוח שהטכנולוגיה הזאת היא רעיון טוב, ובעצם הוא שוכנע. הוא שוכנע לזה.
טוב, כי אילון, אין מה לעשות. כן, הוא איש מחירות מדהים.
הוא בחור משכנע והוא די מוצלח, ממה שאנחנו רואים.
כן.
אז זהו, זה משהו כזה להישאר איתו, לחשוב עליו.
כן, עוד נקודה למחשבה. אז אני רוצה להגיד לך לגבי העניין הזה. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל יש איזשהו מבחן. אם אנחנו מדברים על מכונות ועל הפחד שיש לאנושות מרובוטים שהשתלטו על העולם, אוקיי? יש איזשהו מבחן שנקרא מבחן טיורינג. לא יודעת אם אתה מכיר, אתה מכיר את אלן טיורינג?
כן. את אלן טיורינג בעצמו, שמעתי עליו כל מיני דברים,
לא
מלחמת העולם השנייה.
כן, בדיוק. אז בכמה מילים, אלן טיורינג היה מתמטיקאי בריטי, והוא נחשב לאבי מדעי המחשב והבינה המלאכותית. הוא היה מהמפצחים הראשיים של האניגמה, האניגמה זה הייתה מכונת הצפנה של הגרמנים במלחמת העולם השנייה, והפיצוח של המכונה עצמה עזר לבעלות הברית לנצח במלחמה, בעצם לניצחון מוחץ. מה? רצית להגיד
כן, משהו? כן, לא, זה כבר אז כאילו...
זה מטורף.
זה כבר אז התחיל, נקרא לזה סוג של מלחמת סייבר כזאת.
כן, לגמרי. רק שאז התייחסו אליו די, אתה יודע,
בזלזול,
די...
בזלזול, אני
כן,
חושב.
כן, משוגע, ואחרי כמה, אני חושבת, אולי 70 שנה אחרי זה, הוא קיבל באמת את, את התואר שמגיע לו, וכולי, הוא גם מתאבד שם איפשהו. בכל מקרה, הוא יצר, יש גם מכונה שהוא המציא, שנקראת מכונת טיורינג, שאני לא יודעת אם אתה יודע, אבל כל מי שלומד איזה שיעור או שניים במדעי המחשב, לומד איך לתכנת אוטומטים עם המכונה הזאת, והמכונה הזאת בגדול, מה שהיא עושה, זה היא מכונת חישוב, כל מידע שאתה יכול להכניס אליה, היא יודעת לחשב את זה באופן תיאורטי. בכל מקרה, הוא המציא מכונה שתעזור לנו בעצם כאנושות להבין האם למכונה מסוימת יש אינטליגנציה. זאת אומרת שאם עכשיו עומד בפניך רובוט, אז אתה יכול לדעת האם הרובוט הזה, הוא, יש לו כבר אינטליגנציה ממש מתקדמת, והוא מהווה איום עליך כאנושות.
נראה לי שמעתי על זה בכל מיני דוגמאות אחרות.
מה למשל?
זאת אומרת, שמעתי למשל על התוכנת מחשב הזאת, שאני לא זוכר מי פיתח אותה, נראה לי IBM, עם השחמט.
כן.
שהיא צריכה לנצח את אחד הספרים.
שהתחתה עם קספרסקי?
עם קספרוב?
קספרוב, סליחה.
קספרסקי זה הפיירול.
זה, כן, זה האנטיבירוס.
חברת אבטחת מידע, כן.
שילבתי את ה...
גם קשור טכנולוגיה איכשהו, זה גם נכנס.
גם לזה נגיע.
שהצליחה בסוף לנצח אותו, זאת אומרת, בהתחלה היא לא הצליחה, זה היה מוגבל בכמה מהלכים וכאלה, ועם הזמן שהמחשבים התחזקו בעצם, אז התוכנה יכלה לחשב יותר מהלכים קדימה, אני חושב, ובעצם לנצח גם את השחקן בשחמט בגדול, שתמיד זה היה נראה בלתי אפשרי. והבנתי שזה קרה גם בעוד כמה משחקי חשיבה כאלה, שתמיד חשבנו שהאדם הוא בעצם הבלתי מנוצח.
נכון, המוח המכנה. האנושי הוא, הוא עדיין, עדיין מוח אנושי הוא מדהים, אבל יש היום בינה מלוכתית, אין לי מילה, בינה מלאכותית, שבעצם יכולה גם לגבור עליו. אז איך נעשה המבחן, אוקיי? אני חוזרת רגע לטיורינג, כן. ברשותך. אז חוקר עושה איזשהו דיאלוג בשפה שהיא טבעית עם שני גורמים, שהוא לא רואה אותם, אחד אדם ואחד מכונה. אם החוקר לא מצליח לקבוע בביטחון שמי מהם, מי מאלה שהוא חוקר הוא האדם ומי המכונה, אז המכונה עברה בהצלחת המבחן. עכשיו, אנחנו יכולים לראות את זה, משתמשים בזה המון אגב, יש אחד השימושים, וכשאתה נמצא באתרים, ואז הוא אומר לך לציין שאתה לא רובוט, אתה מכיר את זה?
נכון, כן.
או את הקפצ'ה, או שיש טקסטים משובשים כאלה שאתה צריך להקליד. אז זה סוג של, של דוגמה לשימוש במבחן, במבחן טיורינג. אז מבחן טיורינג אמור להיות בעצם איזושהי צפירת הרגעה עבור מי שממש חושש, כי המבחן הזה אמור להגיד, האם האנושות בסכנה? Houston, we have a problem. או שאנחנו יכולים להמשיך לישון... בלי נעליים, בלילה.
אבל זה כאילו, זהו, אינטליגנציה של מכונה, נניח, בן אדם הוא בסוף מאוד ורסטילי, זאת אומרת, אני בתור בן אדם, יכול להבין שחמט, במקביל, אחרי כמה דקות אני יכול לפתור קפצ'ה, ואני יכול לעשות עוד כל מיני דברים תבונים כאלה, נקרא לזה ככה, אבל אני חושב שמכונה היום, היא בעיקר מיועדת למשהו אחד בדרך כלל, זאת אומרת,
היא יודעת לעשות פעולה אחת.
התוכנה היא יודעת, נגיד, לשחק משחק שחמט, היא לא בהכרח תדע לפתור קפצ'ה. זה הבדל כזה. כאילו אנחנו יכולים...
אבל זה מה שאנחנו מכירים היום.
נכון, בדיוק.
זה מה שאנחנו יודעים היום.
השאלה מה הפוטנציאל ה...
הפוטנציאל הוא מטורף. מטורף. כאילו, ברור. אבל גם מצד שני, אם אתה מסתכל רגע ועוצר, גם הפוטנציאל שלנו כאנושות הוא מטורף. כאילו, גם אנחנו עוד לא ניצלנו ומיצינו את הפוטנציאל שלנו כאנושות. גם אנחנו, לפי המחקרים, אנחנו לא משתמשים בכל היכולות של המוח שלנו. אז אני חושבת שיש פה איזושהי צפירת הרגעה לשני הכיוונים. כאילו, איפשהו ימציאו את המכונה הזאת, ואיפשהו מישהו ישתמש בה, ואיפשהו אנחנו, אני רוצה לקוות ולהאמין, אתה יודע, זה האופטימיות שבי, שאנחנו כבר נהיה מספיק עם יכולות להסתדר ולפתור את זה. ואז כן. כאילו מגיע... כן, מה?
לא, כאילו... נזכרתי כמו מלחמת חימוש כזאת, נגיד נוירולינק בא לחמשת בני האדם, ואז כאילו יש לך את הרובוטים מהצד השני.
ואז אנחנו ישר צוללים למטריקס, איזה כדור בא לך, אתה אדום אתה כחול.
אבל זהו, זה נראה לי נושא יותר מלחיץ, אז...
בוא, תן איזה, תשלח איזה אימייל לאילון מאסק, תראה מה...
להציע לו.
תציע לו.
להציע לו.
עוד פיצ'רים. בואו תלחם עם כוחות האור.
אולי הבנו את התסריט עכשיו ל...
אפוקליפטיה משהו.
לא, לסדרה הבאה של טרמינטור או משהו כזה. טרמינטור? מהסרטים האלה, כן, שליחות קטלנית בתרגום עברי קלוקל.
למה? יש לו שליחות והיא קטלנית.
כן.
למי שפוגש אותו. טוב, על מה עוד רצינו לדבר?
אז רצינו לעשות, טוב, דוגמאות, בואי נביא את החיוביות קצת.
יאללה, אני בעד.
אז עשינו כמו משחקון כזה, משחקון מחשבה.
כן, לקחנו את זה כאילו לאיזשהו כיוון שלנו. אנחנו מאוד אוהבים ככה להשתעשע עם המילים ועם המחשבות ועם האופציות.
כן, ואמרנו בוא נלך עכשיו לעולם האמיתי.
כן.
ממש דוגמה חיה בועטת וקיימת.
כן.
וזהו, סתם אמרנו, בוא נראה לאן אנחנו מגיעים עם זה, ככה עם ה...
יאללה, לך על זה.
ואז סופרים, אוקיי?
מה, איזה טכנולוגיה יש
בסופרים? כולנו היינו בסופרים? וואי, סופרים יש המון טכנולוגיה דווקא, אני בטוח.
דווקא, אני חושבת, אולי יש מלא טכנולוגיה שאנחנו לא באמת רואים.
גם, בנוסף.
כצרכנים, כאילו אם אנחנו מהצד של הניהול, אולי כן.
אגב, אני חושב גם שטכנולוגיות שקשורות לפסיכולוגיה שלנו, זה גם איכשהו טכנולוגי, זאת אומרת, כל הטריקים של לשים חלה ולחם במקומות מסוימים וכאלה.
או הטריקים של להניח מוצרים על הרצפה, והם כביכול משדרים שהמחיר הוא יותר זול, ובעצם, אתה מכיר את זה? אם אתה רואה הרמה של מוצרים על הרצפה, פסיכולוגית אנחנו תופסים את זה שאה, זה כמו כביכול שוק בלי להעליב את האלמנט הזה, ואז אנחנו אומרים, רגע, אז המוצר ככה נמצא בהרמה, אז אני יכול לקחת את המוצר הזה כי זה בטח זול, אבל תכלס המחיר שם הוא לרוב יותר יקר, ורק הפסיכולוגיה הזאת היא גרמה לך לקחת את המוצר מתוך ההרמה.
זה מצחיק שאת אומרת שוק, כי בשוק באמת כאילו נותנים לך את התחושה הזאת, אבל נניח כל שוק בחול שאתה הולך, אז אתה משלם שם הרבה יותר יקר. אתה יוצא לך, זה נהיה חוויה תיירותית שאתה משלם עליה יפה.
אבל זה כן חוויה תיירותית. ויש בזה אלמנט שהוא בכלל, אצלנו בארץ שווקים מדהימים, ואנשים מדהימים שנמצאים בשווקים האלה.
כן, לא, שוק זה לא...
אבל נראה לי שזזנו מהסופר.
כן, זזנו.
בוא נחזור לסופר.
כן.
יאללה, תחזור לסופר. אז טכנולוגיה בסופר?
טכנולוגיה בסופר.
שכן אנחנו רואים?
משהו שאנחנו רואים עכשיו, עכשיו, עכשיו. כל הקופות הדיגיטליות האלה בעצם.
נכון, נפתחו מלא, כמו פטריות אחרי הגשם.
ממש, כל סופר, אחד התחיל וכולם ימצאו את הקטע הזה.
גם אם אין להם מקום בסופר, אז הם דוחפים אותם בתוך איזה כוך כזה קטן, שבכל מקרה כמה שיותר קופות.
בדיוק, אז נניח יש לנו איזה 10 קופות עכשיו. 10 קופות דיגיטליות כאלה שאתה יכול לבוא ולהעביר בהם מוצרים.
אז מה עושים עם הקופאיות?
בדיוק, זה הפחד. זה הפחד תמיד, הפחד בהכנסת כל טכנולוגיה. מה עושים איתם? מה עושים עם הרואי חשבון? יהיו רכבים אוטונומיים, מה עושים עם הנהגים? כל הנהגים האלה, מה עושים איתם?
מה עושים עם בתחנת המוניות, עם הסדרן המוניות?
בדיוק.
מה עושים?
מה קורה איתו?
כן.
הוא יהיה מובטל כל חייו.
נכון. אז מה בא לעשות המשחק ההסתגלות שלנו?
אז מה בא? אנחנו רוצים לתת פה אופציות.
פתרונות.
כן, להסבה מקצועית לקופאיות.
יאללה, לך זה.
ואפילו הם לא יוצאות מהסופר, הבנת? זה השדרוג פה.
הם לא יוצאות כי הם גרות שם?
לא, אנחנו לא הוצאנו אותם, אנחנו לא פיתרנו אותם מהסופר.
אוקיי.
אנחנו אנשים שחושבים בגדול.
לגמרי, לגמרי. בענק.
כן. אז עכשיו מה קרה? יש לנו בעצם 10 קופות.
10?
10. קופה אחת, 10 קופות.
10 קופות. עשינו את זה, כן, 10 קופות.
ואנחנו צריכים רק בן אדם אחד שיהיה אחראי על כל הקופות האלה.
אולי 2.
נניח.
אוקיי.
אחד מנהל, אחד סגן.
כן.
סבבה. יש לנו עוד, 8 קופאים, קופאיות, שאין לנו מה לעשות איתן.
נכון. אז מה? מה בכל זאת?
מה בכל זאת?
על מה חשבת?
אז נגיד עכשיו, סתם חשבתי, קודם כל, קידום מחירות.
עכשיו חשבת על זה?
סתם, ככה.
אוקיי.
קידום מחירות. וואלה, יכולות להתחיל לחלק דברים, כל מיני כאלה, ממש למוצרים ספציפיים בסופר, או למשל, יש שם את כל הקטע של המותגים של הסופרים. אז גם את זה אפשר בעצם להציע. אבל יותר פרקטי, אפשר להעלות את הרווחיות של הסופר.
מה הכוונה?
בכל מיני דברים. למשל, בנוסף לקופות האוטומטיות, גם בזכות הקורונה, כל הקטע של אונליין,
נכון.
נכנס חזק.
נכון.
זאת אומרת, אני זוכר.
אנשים מזמינים הרבה יותר מן הסתם.
פעם שהייתי מזמין מאונליין, הייתי מקבל את זה למחרת.
כן.
שהתחילה למשל הקורונה, חיכיתי חודש. שבועיים. כאילו.
מה? חודש.
זהו,
חודש.
יצאתי בזול עם השבועיים, וגם קיבלתי חצי מהמוצרים.
בדיוק. כבר עד שהגיע לשבועיים, כבר המוצרים נעלמו מהמדפים.
יפה. אז אפשר לקחת את הקופאיות האלה. בסוף, הרי עדיין אין לנו רובוט שעובר בסופר ואוסף את כל המוצרים.
עדיין.
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 אז הקופאית יכולה לעשות את זה.
נכון.
וזה
מדהים,
אחלה.
מדהים.
וגם היא מתקתקת ככה הרבה יותר עגלות ומוצרים לחבר'ה שלנו.
בדיוק. זאת אומרת שבגלל ש... וזה משהו שאנחנו רואים, כאילו בגלל שיש לנו המון, הרבה יותר קופות מהירות, אז יש יותר נגיש לאנשים, אז mm-hmm. אנשים גם פחות עומדים בתורים, אלא הם אפשר, הם עושים בעצמם את התפקיד כן. של ה... שעושה הקופאית או הקופאי. ובעצם יש... ככה יש גם הרבה יותר דרישה של מוצרים, זאת אומרת, אנשים יותר מגיעים לסופר או שמזמינים mm-hmm. באונליין, ואז בעצם אפשר להשתמש בעובדים שהתפנו, או לסדר מדפים, או להפוך אותם לאחרים למחלקות חדשות, או לעשות יותר מכירות, כן. או...
יש או גם, זהו, יותר... עכשיו חשבתי על זה, זה בעצם כמו אלמנט רעננות.
מתרעננים?
הקופה מתרעננת, למה? כי הקופאית בסוף היא נניח אחרי משמרת של 7 שעות, זה בדיוק השעה השמינית והאחרונה שלה, היא גמורה מהמשמרת.
כן. או הוא גמור.
לעומת זאת...
יכול להיות שיש גם קופאים.
לא משנה.
כן.
מישהו, מישהו שם.
מי שמאייש את העמדה.
כן, מי שמאייש את העמדה, לא במצב, לא איך שהוא בא ב7 בבוקר. אבל הלקוח בעצם מעביר רק סל אחד, ואת הסל שלו. זאת אומרת, הוא גם רוצה לצאת מהר, והוא גם רענן, כאילו, הוא עכשיו הגיע לסופר.
כן.
אז זה הולך בעצם הרבה יותר מהר ככה. כן. זה גם חלק מה... בעצם זה גם מעלה את הרווחים, יעילות בסופר.
אז בדוגמה שלך, כאילו על פניו, בהתחלה, אם אנחנו מסתכלים על זה, מסתכלים על האלמנט הזה בסופר, אנחנו אומרים, וואלה, הקופאיות, כאילו, הקופאים, אכלו אותה.
כן.
כי כאילו, אין להם עכשיו משרה,
mm-hmm.
כביכול. ואנחנו אומרים, טכנולוגיה פה נכנסה והייתה ממש לרעתם. Mm-hmm. כאילו יכול להיות שהיא מגדילה את הרווחיות של העסק, של הסופר, אבל היא הייתה ממש לרעתם של העובדים, של הקופאים.
נכון.
ואז בעצם אנחנו מסתכלים מזווית אחרת, שזה בדיוק המטרה של מה שאנחנו עושים mm-hmm. כאן בפודקאסט, להסתכל עם זווית קצת יותר חיובית על כל הטכנולוגיה ועל כל האפשרויות שהיא מביאה. ואז בעצם אנחנו יכולים להסתכל על זה שהקופאים קופאיות, מוצאים תעסוקה במקומות אחרים בתוך הסופר, נשארים עובדים, ועושים תפקידים אחרים. אולי כן. אפילו עושים יותר רווחים לעצמם.
בדיוק. כל זה יכול להיות כל מיני, פשוט. המחשבה הזאת של להסתכל רק אם מקצוע קופאי הולך ונעלם, זאת אומרת שהאדם הזה לא יכול לעשות משהו אחר, חשיבה קצת מוגבלת, אני חושב. כאילו, לא בריאה. חשיבה לא בריאה.
ברור, חד משמעי. זה גם, אבל הנה בדיוק זה דוגמה להסתגלות. אנחנו מסתגלים בטכנולוגיה, בהתחלה פחדנו ממנה, ועכשיו אנחנו יודעים שהיא בעצם יכולה לעזור, להרבה.
רוצה עוד דוגמה?
ברור.
יאללה.
יאללה. אז בוא ניתן דוגמה נוספת. נניח פיצריה.
אוקיי.
טעים פיצה, לא?
כן, שכונתית קטנה כזאת.
כן, שכונתית קטנה שהבעלים, שאין מקום פיזי לגדול בפיצריה. זאת אומרת, הבעלים... הוא איש עסקים, הוא מבין שיש פוטנציאל לעסק, והפיצריה, פיזית אין מקום להגדיל את המסעדה.
בגלל שאין לו פיזית מקום, בגלל זה הם זורקים את הבצק למעלה כזה, שהיא מתח.
יכול להיות שיש לו מקום גבוה יותר, זאת אומרת, מבחינת התקרה היא יותר גבוהה, כן, והוא אבל... יכול לצמוח לגובה.
לא, אבל אין לו שולחן, אז הוא לא משטח אותו, אז בגלל זה הוא זורק אותו.
אין לו שולחן, וגם אין לו מקום להעסיק יותר עובדים. זאת אומרת, אם עכשיו גם יש יותר דרישה, יותר טלפונים, יותר הזמנות, הוא לא יכול להעסיק עוד עובדים, כי תכלס אין לו מקום, הפיצריה היא ממש מקום קטן, ואין מרחב תנועה שאנשים יכולים לזוז בתוכו.
אז בעצם הוא גם קופאי,
כן.
גם עונה לאנשים בטלפון,
גם מכין את הפיצה,
גם מכין את הפיצה, גם אנשים חופרים לו במקביל, אחי מתי הפיצה מוכנה.
בדיוק, וגם באות הזמנות לדלפק, ברוב כן. המקרים, אנחנו במקום, בעולם שהוא נטול קורונה, בוא נגיד ככה,
אוקיי.
בינתיים.
בקיצור, מולטיטאסקר מטורף, הבחור של הפיצה.
שזה מדהים.
כן,
כי מבחינה, מבחינה התפתחותית אנושית, הוא שם כן. לגמרי, הוא מדהים. הוא כאילו, אבל אתה יודע, באיזשהו שלב, כמה אתה יכול? נגמר הכוח. ואתה רוצה לגדול.
נכון, גם אם אתה מתעסק בשיחות טלפון, הרי בזמן הזה אתה מכין פחות פיצה. בסוף ההכנה של הפיצה היא מה שמכניסה כסף נכון. לבחור.
אז איך הטכנולוגיה יכולה לעזור במקרה הזה? אוקיי? אז טכנולוגיה יכולה לעזור עם או פיתוח של אפליקציה, או אפילו צ'טבוט שיכול לשבת באתר שלו, או מדף פייסבוק, ולנהל שיחה עם הצ'ט בצד השני, זאת אומרת עם הלקוח מהצד השני, ואז זה יכול לחסוך מענה אנושי, שדרכו אפשר להזמין פיצה. ותכלס הרי אם אנחנו חושבים על זה, תהליך של הזמנה של פיצה, אתה מכיר, הייתה פעם אפליקציה... שבכפתור אחד אתה לוחץ כפתור, הזמנה של פיצה. זאת אומרת, אתה עושה את כל הסטינגס מראש לפני, ואתה אומר איזה פיצה אתה רוצה, פיצה זיתים, או מה שבא לך.
כאילו כפתור חירום כזה של פיצה.
שומר, כן, שומר את כל הסטינגס באפליקציה, ואז כשאתה בא לך פיצה, אתה פותח את האפליקציה, לוחץ על הכפתור, יש רק כפתור אחד באפליקציה, אין יותר שום דבר, חוץ מסטינגס, יש כפתור, לוחצת על הכפתור, בום, הזמנת פיצה.
אוקיי.
אז אני חושבת שפתרון כזה יכול להיות מאוד יעיל לפיצריות, במיוחד כאלה שאין להם מקום להתרחב, ואין להם יכולת להגדיל את כוח העובדים שלהם, אבל כן, אני חושב להם יכולת להגדיל את ההכנסות. אז יכול להיות שאולי יש להם עוד עובד שהוא במטבח יש מקום, או איזושהי דרך אחרת להגדיל את כוח האדם, אבל לא ממש. זאת אומרת, אני לא צריכה גם מישהו שיעמוד על זה, וגם מישהו שיקבל הזמנות, וגם מישהו שאכן צריך רק בן אדם אחד, שיהיה פנוי רק להכין פיצות.
בדיוק, אז בסוף אנחנו לוקחים את כל רוב הקשב שלנו בסוף לייצור ולמה שתכלס.
כן, מה שתכלס
אמורה
מכניס,
לעשות.
בדיוק, מה שתכלס מכניס
ואת
כסף.
ואת כל המסביב בעצם לקחת אותו. כי בהתחלה גם חשבתי על זה שאמרת לי צ'טבוט וכאלה, אמרתי, איך הוא אמור לזהות שהוא מדבר עם בן אדם רגיל? אבל זהו, שיחה עם פיצריה יכולה להיות מאוד עניינית. כאילו, זה לא חושב שאתה שואל אותו, מה, מה נשמע, מה קורה, איך היה לך היום?
כן, מה קורה? איי, אז התקשרתי להזמין.
בדיוק, אז זה לא, זה יכול מאוד ענייני. כמה פיצות, איזה, מה אתה רוצה עליה, איפה אתה גר?
איפה אתה גר?
שלם, ביי.
ביי. אז, וגם, עוד יתרון שיש לטכנולוגיה, אני מניחה שכאילו שאתה מכיר את זה, אבל כאילו בוט יכול, או מישהו, אפליקציה, יכול לקבל כמה הזמנות במקביל. לא חייב להיות מענה רק של בן אדם אחד שהוא עומד.
מגניב, אוקיי, זהו.
זאת אומרת שבמקביל אני יכולה לעבוד עם 50 הזמנות. אם אני יכולה להחליט מתי אני מפסיקה לקבל הזמנות.
אני מניח שהרשתות הגדולות זה כמויות כאלה.
כן?
אנחנו מדברים על בדקה כמות הזמנות מטורפת שטלפן לא
ממוצע, לא יכול. נכון, נכון. אבל אנחנו מדברים על פיצריה שכונתית שיכולה להשתמש בשירות כזה, שאני לא בטוחה שיש לה את היכולת, אולי כלכלית אפילו, להתמודד עם... ושוב, לא יודעת, אני כאילו... הכל יכול להיות. אבל בגדול... כמה הזמנות יכולות להיכנס ביחד?
אני אגיד לך, מניסיון שלי בהזמנות בשירותים חיצוניים, אז פשוט הם מעכבים לך טיפה את ההזמנות, אומרים לך, טוב, זה ייקח עוד 5 דקות.
כן, יש סלוטים של זמן,
כן.
ברור, אז, כי אז אתה יודע, אז כי אתה יודע מתי זה יצא.
כן,
אז... לא, אבל אני אומרת, כאילו, כדי לתכנת מערכת מורכבת כזאת, צריך משאבים. צריך פיננסים גם.
טוב, אז אם איזה סטארט-אפיסט שומע אותנו, והוא קיבל את הרעיון לאיך להכניס פה...
ספרו לנו.
כן.
פשוט ספרו לנו. אנחנו שמחים לשמוע על יישומים של רעיונות שאנחנו מדברים עליהם.
וגם אחוזים. נראה לי...
נראה לי גם. טוב, אז נראה לי שנהננו.
כן. זה היה פרק ראשון, הקדמה קצת. בפרקים הבאים אנחנו נהיה, נראה לי...
אז מה אנחנו הולכים לעשות בפרקים הבאים?
פשוט drill down ממש על נושאים ספציפיים וכל מיני דברים מעניינים שאני אתקל בהם.
בדיוק, יפה. אז אנחנו הולכים לדבר על המון המון נושאים שמעניינים אותנו, נושאים שהם רלוונטיים לנו, שאנחנו אוהבים לדבר עליהם, שאנחנו אוהבים לחקור, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו.
כן. וגם כמובן להשאיר לנו איזה פידבק, נהנתם, לא נהנתם.
מה שנקרא, אהבתם? נהנתם, ספרו לחבריכם, חבריכם, לא נהנתם, ספרו לנו.
כן, אבל ספרו לנו מה, לא רק לא נהניתי.
כן,
תגיד,
ספרו
מה,
לנו מה.
היה, אנחנו שנוכל לעשות משהו
בדיוק,
בזה.
בדיוק, לגמרי, אנחנו במוד ובתודעה של צמיחה, גדילה ולימוד עצמי, וכל טיפ, כל שאלה, כל דבר, אנחנו כאן בשביל להשתפר ולהתקדם קדימה, כי זה תכלס, אנחנו מתקדמים, לא? אנושות
כן?
שמתקדמת.
כן. אז גם אנחנו מתקדמים
מתפתחים.
בפודקאסט.
לגמרי.
נקווה שנמשיך ולראות גם אולי דברים שאנחנו מדברים עליהם היום באיזה פרק הזה, אולי נוכל לדבר עליהם שזה קרה כבר, כאילו, בלשון עבר.
כן, בדיוק.
אז יהיה נחמד.
אז תודה רבה.
זהו, תודה
נהניתי,
שהזמת.
נהניתי, תודה.
אני נהניתי. מקווה שיהיה לכם גם כיף. וזהו.
ביי.
ביי.